שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום שלישי, היום ה-172 למלחמה בעזה. לצערנו הרב יש עדיין 134 חטופים באולפן. אני שוב, איתן אבריאל וסמי פרץ שנמצא פה והיה קצת בלעדיי, ועכשיו אני חושב שהוא שמח לראות אותי.
שמח, כבר הספקנו להחליף קצת רכילויות. את הדברים החשובים והרכילויות אנחנו נשאיר
לעצמנו
מחוץ להקלטה, או שאתה רוצה שנרחיב עליהם בהמשך?
אני בטוח שהמאזינים היו שמחים שנרחיב עליהם בהמשך.
איך נלחצת, אני רואה שנלחצת.
אבל כן, למה, על ההתחלה שאני אזיע.
תשמע, הרבה דברים פה קורים בזמן שאתה נוטש.
כן, לא משעמם.
לא משעמם, אבל המצב לא משתפר, אתה מבין? זה שאתה הולך, אתה מצפה ש...
המצב לא משתפר.
אתה מצפה שאתה תחזור אחרי שבוע ומשהו, דברים משתפרו, המצב לא משתפר.
צודק. מועצת הביטחון של ארגון האומות המאוחדות קיבלה אתמול החלטה דרמטית לדרוש את הפסקת הלחימה בעזה ואת שחרור החטופים, ולראשונה מזה זמן רב ארצות הברית לא עמדה לצד ישראל ולא הטילה וטו. היא נמנעה. בתגובה, כצפוי, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר קשות את ההחלטה, וכצפוי גם, המתח בין ישראל לארצות הברית רק הפך לחריף יותר ועלה למדרגה גבוהה יותר, אולי הגדולה יותר ממה שהיה אי פעם. אז השאלה היא, האם השלב הבא הוא הטלת סנקציות ממש, כמו אולי מה שהתחילו להטיל על רוסיה או דרום אפריקה בעבר? וכדי להבין את המשמעות של החלטת האום ואת השינוי בעמדה של ארצות הברית, אנחנו נדבר עם פרשן הארץ ולשעבר קונסול ישראל בניו יורק, אלון פינקס.
יש תוצאות של סקר שאני לא יודע את מי הם יפתיעו, אבל מפחידות לא פחות. שני שליש מהציבור סבור שתהיה מלחמה בצפון עם החיזבאללה, ומקביל ממש, לא ממש מעריך את התפקוד של קברניטי המדינה. רק 48% חושבים שנותנים ציון של מצוין וטוב לרמטכ"ל הרצי הלוי, והוא מקבל את הציון הכי גבוה מבין שורה של אישים. אחריו בתור נמצא שר הביטחון גלנט עם ציון של 40% שחושבים שהציון שלו מצוין וטוב, גנץ עם 34% ונתניהו עם 28% בלבד. לא נדבר על סמוטריץ' ובן גביר שנמצאים פה בקרקעית. פרופסור תמר הרמן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, היא זו שעורכת את הסקר הזה, היא תהיה איתנו.
וגם זה קרה היום בכנסת. ועדת הכספים דנה בהצעת חוק שמבקשת לבטל את הפטור מדיווח לתושבים חוזרים ולעולים חדשים על הכנסות והון שמחוץ לישראל, פטור שזכה לשם חוק מילצ'ן. כן, זה אותו חוק שנמצא בין השאר בליבה של תיק 1000 של ראש הממשלה. באוצר כבר מזהירים במשך שנים ארוכות שאם החוק לא יבוטל, כל שאר העולם יסמן את ישראל כמדינה עם משטר מזיק, ככה קוראים לזה, ובהמשך יטיל עליה במוקדם או במאוחר סנקציות כלכליות. למרות האזהרות והחשש, איכשהו באופן לא ברור, תמיד מגיע אצלנו איזה יד נעלמה, משאירה את החוק הזה על כנו, ולא מדובר על מס, אלא רק על הדיווח של ההכנסות. העורכת המשפטית שלנו, אפרת נוימן, עוקבת אחרי הדיון בכנסת, והיא תספר לנו מה קרה בו. אנחנו מתחילים. שלום לאלון פינקס.
שלום איתן, שלום סמי.
פרשן להרבה מקומות, גם לעיתון הארץ ולדה מרקר, ובעיקר מומחה של מערכות יחסים בין ארצות הברית לישראל, ישראל לשעבר קונסול ישראל בניו יורק. אז דיברנו בעבר, ואשר יגורנו, בא לנו, הנה בסיטואציה מלחמתית ממש, מועצת הביטחון של האום, מעלה הצעה לדרוש מישראל כל מיני דברים שישראל לא רוצה לעשות, וארצות הברית, הפטרון שלנו מאז מלחמת יום כיפורים, פחות או יותר, לא מבטל ולא שם וטו על ההצעה. יושבת בצד ונמנעת, וההצעה עוברת. דורשים מאיתנו מועצת הביטחון של האום להפסיק לאלתר את המלחמה. כן. מה לעזאזל זה אומר?
זה אומר הרבה דברים, ואם אתם זוכרים, באחת התוכניות, באחד הפודקאסטים שלכם, דיברנו על התפריט שיש לאמריקאים, וזה היה אחד הסעיפים, כלומר, אחד המנופים או אחד החיצים שהם יכולים לראות. עכשיו, יש פה בעצם שני מימדים. אחד זה מה קרה במועצת הביטחון, והשני, החשוב יותר והמשמעותי והדרמטי יותר, זה מה זה אומר או איך זה מקרין על מערכת היחסים מארצות הברית. לגבי מועצת הביטחון, כמובן שנפל פה דבר, תראו, אין פה דרמה במובן שהשמיים לא נפלו וישראל ממשיכה לחיות והשמש זרחה והשמיים כחולים. ואז אנשים נכנסים לאיזה מין הכחשה ואומרים, טוב, לא קרה כלום, בלאו הכי מועצת הביטחון, זה גוף בלי שיניים, עם יכולת אכיפה מאוד מוגבלת, ומה כבר יכול לקרות? לא, זה לא ככה. יש פה הצעת החלטה כנגד דמוקרטיה באמצע מלחמה, שיש לה בעלת ברית שהיא מעצמת העל היחידה בעולם, ונגדה מתקבלת החלטה. זה דבר משמעותי. שתיים, להבדיל מהודעות אחרות של מועצת הביטחון, שזה בדרך כלל הודעות גינוי, מגנים את ישראל על הרחבת התנחלויות, מגנים את ישראל על שימוש בפצצות זרחן בג'נין, מגנים את ישראל על הפרה של הריבונות הימית של לבנון וכל, וכן הלאה וכן הלאה, פה יש דרישה לפעולה, הפסקת אש, אמרת את זה בפתיח שלך איתן. ועל פי התקנון, החוקה הפנימית יותר נכון של מועצת הביטחון, כאשר מדינה מתבקשת לעשות משהו כנובע או כנגזר מההחלטה והיא איננה מצייתת להחלטה, חברות המועצה צריכות לוודא את הביצוע.
לא, אבל יש פה עניין, כי ההחלטה היא ביצוע גם של הפסקת הלחימה וגם שחרור כל החטופים. אז ברגע נכון. שצד אחד לא ממלא את חלקו, אז עם כל הכבוד לזה שהצד השני הוא דמוקרטיה, לא סביר לצפות מהצד הזה למלא את חלקו בצד
השני. בהחלט, בהחלט.
ואת זה כולם מבינים, אני מניח, כן?
את זה כולם מבינים, ולכן אמרתי, השמיים לא נפלו, וצריך לא להמעיט במה שקרה, אבל גם לא להפריז. המימד השני, הרבה יותר חשוב והרבה יותר משמעותי והרבה יותר אקוטי, זה כמובן איך זה מקרין ומה זה, מה זה משקף למעשה מבחינת היחסים מארצות הברית, וזה שפל חדש. עכשיו, כתבת סמי אתמול בטוויטר משפט מאוד נכון, שאם ישראל הייתה טורחת להיכנס עם ארצות הברית לדיון, לשיחות על, על היום שאחרי, לא בהכרח לקבל את כל התוכניות האמריקאיות או לקבל את ההמלצות האמריקאיות, אלא פשוט להיכנס לדיאלוג עם האמריקאים, כל זה היה נמנע. צדקת. והנושא הזה,
כלומר, של... בעצם ישראל, או נתניהו וישראל, נאנשים על העובדה שהם נכון. לא, הם לא רוצים להתקדם בדברים אחרים, לא רוצים לדבר ברצינות על המציאות.
נכון, אבל זה יותר רחב ועמוק מזה, כי תראו, בואו נזכיר למי שיאזין ותאזין לנו. היחסים האחורים והמרירים והמשבריים עם ארצות הברית התחילו ביום שקמה הממשלה הזו. במשך 9 חודשים מינואר, תחילת מועד ההפיכה המשטרית, ועד סוף, עד החגים בספטמבר, ראש ממשלת ישראל, מר נתניהו, לא הוזמן לבית הלבן. אנשים שכחו, או חלק שכחו. ואז מתחילה המלחמה, ובתוך המלחמה יש 5 או 6 נקודות שבכולן ארצות הברית מבקשת מישראל, לא דורשת, לא מציגה תכתיבים, לא תובעת באופן פומבי, אלא בשקט מבקשת להביא בחשבון כמה דברים, וישראל או מתעלמת, או מזלזלת, או אומרת את ההפך. והאמריקאים בחודש האחרון מתחילים להזהיר את ישראל שלשם זה הולך, כי ארצות הברית גם משלמת מחיר, בידוד בינלאומי גם של ארצות הברית, אפילו שהיא מעצמת על, ומחיר פוליטי פנימי שמשלם הנשיא ביידן, ויש פה גם עניין תדמיתי, ארצות הברית נתפסת כמי שבכלל אין לה השפעה של ממש, על בעלת הברית שלה. ואז אנחנו מגיעים בעצם לסוגיה הרבה יותר רחבה, חברים, וזה האם המשבר הזה נחת על מר נתניהו או תוכנן בידי מר נתניהו? ואני חושב שהוא תוכנן, אני מנובמבר חושב שהוא פניו לאימות עם ארצות הברית. פעם אחת הוא השתמש בבלוף הזה שנקרא קופים עלינו מדינה פלסטינית, אחר כך הוא השתמש בסיפור לא נותנים לי להגיע לניצחון מוחלט כי מונעים ממני כניסה לרפיח, ו וצ'אק שומר, מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט, מנסה להפיל אותי במקום להפיל את החמאס וכן הלאה וכן הלאה. ואז אתמול נופל, אתה יודע, כמו זה שיושב ליד העץ תאנה ונופל לו פרי בשל לחיקו, החלטת מועצת הביטחון.
אבל תגיד לי, אלון, אבל איך זה משפר את מצבו בישראל? זה שאומרים שמה, שהוא עושה שריר?
לא, שיש לו תירוץ לכל הכישלונות שלו.
בדיוק ככה. האמת ששניכם צודקים, כי תראו, הכניסה לאימות עם ארצות הברית נועדה להרחיק אותו מהכישלונות שלו. ברגע שהוא עוטף את זה בנרטיב בדיוני ומקביל של, לא חברים, זה בכלל לא השבעה באוקטובר, השבק וצהל והמודיעין החיים לשבעה באוקטובר. פה בעצם זה סיפור הרבה יותר גדול על מדינה פלסטינית, ורק אני אעמוד, שימו לב כמה, רק אני אעמוד מול זה, שימו לב בשלושה חודשים האחרונים כמה פעמים הוא חזר על הטיפשות הקשקוש הזה של ראש ממשלה ישראלי צריך לעמוד מול נשיא ארצות הברית, ואפילו בן גוריון לא נכנע בסופו של דבר לאייזנאואר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, זה, הוא מנסה למצב את עצמו כמי שעומד מול עולם עוין וארצות הברית שמנסה לכפות עליו.
טוב, אחרי הוא שהוא חושב... איבד את התואר מר ביטחון ומר כלכלה, הוא מנסה איכשהו לשמר את מר מדיניות בינלאומית.
אבל אין לו מר, מר מדיניות בינלאומית או מדיניות חוץ או, יחס, או ניהול היחסים מארצות הברית, זה גדול הכישלונות שלו, כי בתוך זה אנחנו כוללים את איראן, ואת הרומן שלו עם החבר שלו פוטין, ואת הפלירטות חסר הפשר שלו עם סין. אני מזכיר לכם שלפני שבעה חודשים הוא הוציא הודעה שהוא נוסע, הוא זמן לבקר בבייג'ינג.
כן. כדי לאיים על הממשל, על זה שלא מזמינים אותו לבית הלבן.
הם הוציאו הודעה שזה נועד להוטט לממשל ביידן, שיש לישראל חלופות, אתם מבינים? אוקיי, עכשיו, זה...
רק נציין שבשבעה באוקטובר לא ראינו פה רכבת אווירית שמגיעה מסין עם חימושים ו...
לא ראית כלום מסין.
אני דווקא ראיתי גבינות מצרפת.
לשאלה באמת הפנימית, אנחנו אומרים, בסדר, מגלגל על ארצות הברית הכישלונות שלו, אותך ואותי ואת איתן ועוד הרבה מאוד אחרים, זה כנראה, זה לא עושה לנו רושם, אנחנו לא קונים את זה, האוהדים שלו אולי קונים את זה, אבל זה עדיין לא מזיז אותו מהמקום שבו הוא נמצא.
אני מסכים איתך, לכן אמרתי ששניכם צודקים, לא אמרתי את זה בשביל לשאת חן בעיניכם, שניכם צודקים, אתה צודק שזה ניסיון נואש, הרי תשמעו, אני לא צריך להגיד לכם, אתם ותיקים בביזנס הזה. יש איזה זרם שלם בתקשורת הפרשנית בישראל, מכל הערוצים, כל העיתונים, כל התחנות רדיו וכן וכן, שעדיין מייחס לנתניהו איזה תכונות של רב מג, שלא רק שהכל מתוכנן ומתוחכם אצלו, אלא שבעצם כל מה שקורה פועל לטובתו. חוק הגיוס פועל לטובתו, גדעון סער פועל לטובתו, משבר עם ארצות הברית פועל לטובתו, והתשובה שלי היא לא, 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 זה לא פועל לטובתו. זה לא פועל לטובתו, יתרה מכך, אולי עוד לא רואים את זה, כי עדיין הציבור במצב נפשי של מלחמה, עדיין הציבור הלום וכואב את השבעה, ובצדק ובאופן מובן את השבעה באוקטובר, אבל אף אחד לא לוקח ברצינות, לא מר ביטחון, לא מר כלכלה, לא מר יחסים עם ארצות הברית, ולכן אני מסכים איתך סמי, זה לא יעזור לו גם פנימית, אבל זה צעד נואש, אין לו משהו אחר
כן,
לעשות.
טוב, כנראה שמה שמעניין אותו זה מה ראש הממשלה ולא כל הדברים האחרים, הוא פשוט רוצה להישאר עוד יום, עוד יום אחד ועוד יום אחד.
זה כמו בסוואנה בעצם, אתה רוצה עוד יום אחד לשרוד את היום.
עוד יום אחד לשרוד בג'ונגל, בדיוק. אבל תאמר לנו, אני קצת מתפלא על זה שהחלטה של מועצת הביטחון היא כל כך חסרת שיניים. הרי יכול להיות שבאמת, כמו שההצעה הזאת נוסחה, היא חסרת שיניים, אבל אם ישראל לא עושה כלום, ואין הפסקת אש, ולא קורה שום דבר, וזה נראה כאילו שאום שמום לא מתייחסים אליהם, אז תבוא עוד החלטה, ואולי גם בהחלטה הבאה, ארצות הברית לא תטיל וטו.
אתה צודק.
ואז כבר, אני לא יודע מה, חיילי מילואים לא יורשו להיכנס למדינות כאלה, לא יודע, תגיד לי מה הצעד הבא. הרי אם אנחנו ממשיכים, אתה יודע, להתעלם מהאום, מה אז?
הנה, אני חותם על כל מילה שאמרת, ולכן אמרתי בהתחלה, שזה נכון שזה לא משנה את המציאות, והשמש זורחת, אבל אסור לזלזל במה שקרה, משום ש... כל מדינה חברה באום חייבת לציית להחלטות מועצת הביטחון. אז בואו נניח שישראל לא מצייתת, אמר סמי בצדק, צד שני לא מציית, למה שאנחנו נציית, בסדר, קיבלתי. ואז...
החמאס לא צד, דבר. לא חבר במועצת הביטחון של האום, אבל בסדר.
מי לא חבר?
החמאס.
כאילו... החמאס לא, אבל סמי מדבר...
אף אחד לא מצפי ממנו שיציית, לא באמת.
נכון, החמאס הוא בכלל לא...
נכון.
עכשיו, שנית, והיה והמדינה שבענייני העסקה החלטה לא מצייתת, חברות מועצת הביטחון מתבקשות לוודא ביצוע, או לוודא יישום. עכשיו, למה אנשים אומרים חסר שיניים? כי להבדיל מנגיד קוריאה הצפונית, רוסיה, מיינמר, מה שהייתה בורמה פעם, או דרום אפריקה בשנות ה-70 וה-80, הוצמדו סנקציות. פה עדיין לא הוצמדו סנקציות. אבל מה כן קורה פה, ופה אתה צודק ב-100%, איתן, שבעקבות ההחלטה הזאת, ובעיקר העובדה שארצות הברית נמנעה, מדינות אחרות מקבלות אור רוח גבית או אור ירוק, לא חשוב באיזו קלישאה נשתמש. תראו, אתה שאלת מה השלב הבא. יכולים להחרים אוניברסיטאות, אז אתה אומר, אוקיי, נחיה בלי זה. יכולים להטיל סנקציות ומיני איסורים על מתנחלים ואו התנחלויות ואו מוצרים מסומנים שמיוצרים מעבר לקו הירוק. אז אתה אומר, אוקיי, נחיה גם עם זה. אבל זה יכול להגיע במצב משברי, למצב שבו האיחוד האירופי מחליט, אני לא רוצה לזעזע פה את המאזינות והמאזינים שמתכננים משהו, אז אני רק מעלה את זה כאפשרות תיאורטית בלבד, האיחוד האירופי מחליט שישראלים צריכים ויזה. חשבתם על זה?
לא, לא חשבנו על זה.
נגמרו הימים שסמי ואיתן נוסעים לכדורגל בלונדון או
בא לי לאיים בתגובה, אז אנחנו נלך לסין.
אגב, טוב שאתה לא אומר יפן וקוריאה הדרומית, כי הן שתיהן היו מאוד פעילות בניסוח ההצעה הזאת, הן שתיהן חברות במועצת הביטחון.
כן.
זה בדיוק מה שאתה אומר, האמת היא ש...
אגב, זה לא יקרה, שמי שמקשיב לנו ויאזין לנו, שלא ייבהל ממה שאמרתי.
אני לא בטוח, אני לא בטוח.
זה לא יקרה בזמן הקרוב, אבל אנחנו במצב...
לא בזמן הקרוב, אבל איך תדע. למה אני אומר את זה? כי יש דוגמה של מדינה שכועסים עליה כבר 2.5 שנים, וזאת רוסיה. היא פלשה לאוקראינה, היא עשתה דבר שלא יעשה, וקיבלה סנקציות על הראש מכל הכיוונים, לאו דווקא מהאום, אבל מכל אירופה ומארצות הברית וכן הלאה. אז זה התחיל קודם כל לקחו לה את הכסף שהיה במערכת הבנקאות המערבית ונעלו אותו, ועכשיו גם מדברים על...
זה הרבה כסף, זה 300 מיליארד דולר.
נכון, ונעלו והקפיאו אותו, ואחרי זה אומרים, תראי מה, בוא ניתן אותו לאוקראינים שיקנו עם זה, שישפצו עם זה את כל הארץ שנמצא שם. כמובן, כל הנושא של סחר ואנרגיה וכן הלאה, ודה פקטו רוסי היום לא ממש יכול להיכנס לשום מקום בעולם, אם הוא באיזשהו דרך קשור לשלטון. ואם יש דוגמה, למה שלא ישתמשו בה, אתה יודע, בסוף חוזרים על אותם, אין ברירה, חוזרים על אותם פאטרנים.
כי אנחנו תמיד שמחנו באיזה סוג של אמונה וגלגול עיניים, אבל גם אשליה עצמית, שבכל מקרה ולתמיד האמריקאים יעזרו לנו. ופה אני אומר לכם שעוד לא נפל דבר במובן שהשתנתה המדיניות האמריקאית ב-180 מעלות, אבל היא השתנתה ב-10-20 מעלות לפחות רק אתמול.
כן, אבל זה שוב, זה מתווסף לכל מיני דברים אחרים שאנחנו רואים, של גם זה שהוא לא מוזמן לבית הלבן, גם העניין הזה, גם כל מיני מגבלות וסנקציות שמוטלות כרגע על מתנחלים במצבים כאלה ואחרים. כלומר, זה כן לחץ על כל המגרש, במובן של הממשלה הזו לא יכולה לשרוד
כן, אבל זמן. הוא, אתה צודק 100%, אבל שים לב למה שאמרת עכשיו, סמי. הוא הסיבה והוא המסובב. כלומר, הרי נתניהו לא התחיל בסוגיית מה שקרוי הכיבוש. זה התחיל ב-67. ונתניהו הוא לא הראשון שבנה התנחלויות. זה התחיל בשנות ה-70. ונתניהו הוא לא הראשון שתחת משמרתו מתנחלים התנהגו או ביצעו מעשי אלימות. ובכל זאת, לא היו סנקציות ולא היו החלטות כאלה. זה בא ספציפית בתקופתו בגלל דפוס ההתנהגות שלו. בגלל הדימוי שלו, בגלל שהיום בעיני, הוא הצליח בדבר אחד. הוא הרי יש לו איזה דימוי עצמי של לואי ה-14, המדינה זה אני, ואין מדינה בלעדיי. אז בעולם אמרו, אוקיי, בסדר, אם כך קיבלנו את דעתך. אם ככה, אנחנו נפעל נגד ישראל בגללך.
אני לא יודע, תשמע, קודם כל העולם משתנה קצת, הוא משתנה בכל מיני כיוונים, אבל בעיקר 30 ופלוס אלף הרוגים
ברור שזו הסיבה.
זה, אני מסתכל עכשיו, אני רואה שממש בדקות האחרונות, הגארדיון הבריטי מדווח על אותה היחידה שהלכה באמת לבדוק מה קורה בשטחים, בהמשך למשפט על כן או לא רצח עם, והיא הולכת לעוד הודיע, כנראה שיש פעולות של רצח העם, וצריך להטיל עלינו אמברגו נשק. עכשיו, גם פה אני לא יודע מה. מה הסמכות של... או מה
זה לא קשור, זה לא קשור.
אני יודע, אני יודע, אבל הדינמיקה היא שכמו איזשהו דומינו,
בדיוק.
אחד אחרי השני, אחד בגלל האום, אחד בגלל מה שבית המשפט של האום, אחד בגלל זה, אחד בזה, בסוף כולם מטילו עלינו אמברגו נשק, ואנחנו נשאר.
אני לא יודע, עוד לפני אמברגו נשק, יכולים לקרות דברים מאוד לא נעימים, שישפילו ישראלים בשדות תעופה באירופה, למצב שישראלים לא יישאו. אז אוקיי, אז מדינת ישראל לא טיפול בגלל שישראלים לא נסעו לרומא או לפריז או לאמסטרדם, אבל זה מאוד לא נעים. אנחנו מדברים על בית הדין הגבוה ל-ICJ, שעדיין בודק את סוגיית הג'נוסייד, שזה נורא והיום וזה קשקוש, ולעולם לא יצליחו להוכיח כוונה, אבל הם בודקים את זה. תוסיף לזה את מה ש... תוסיפו לזה, סליחה. את מה שאיתן עכשיו תיאר, שיש דוח של האום שאומר שנעשים מעשים שתורמים לג'נוסייד, לרצח עם, שגם זה בספק, אבל זה כרגע הדימוי של ישראל. עכשיו תראו, ביום שישי שעבר, לפני ארבעה ימים, היה פה מזכיר המדינה בלינקן, ואמר את הדברים הבאים, אני מצטט בחופשי, לא מילה במילה, אתם נמצאים על סף בידוד בינלאומי שלא ידעתם מעולם, הפגיעה במוניטין של ישראל ובשמה הטוב ובדימוי שלה היא פגיעה, הוא קרא לזה ג'נריישנל, היא פגיעה דורית, כלומר זה לא הולך אחורה, זה הולך קדימה, ייקח לכם שנות דור לתקן את מה שאתם עושים, כשבעצם הוא מתכוון לאחד בנימין נתניהו.
כן, טוב, אלון, איכשהו נראה לי שקצב ההתפתחויות הוא כזה שאנחנו עוד נידרש אליך מתי שהוא.
בוודאי,
אז תישאר זמין, עם נעליים אנחנו עוד נחזור.
אום שמום, אבל בסוף אנחנו נישאר בלי כלום.
כן.
תודה לכם חברים.
תודה.
המלחמה שנפתחה ב-7 באוקטובר לא מגיעה בחלל ריק. יש לה הקשר אזורי וגלובלי רחב, סבך של בריתות ואינטרסים שמשתרע מבייג'ינג ועד וושינגטון, מריאד ועד טהרן. מה רוצה מאיתנו פוטין? איך אנחנו משתלבים בתוכנית הסינית הגדולה, ואיזה ציון מקבלת ממשלת ישראל ברמה האסטרטגית. פודקאסט החדשני מנסה לסרטט את הסדר או האי סדר העולמי החדש שמתגבש לנגד עינינו. יש מי שכבר קורא לו מלחמת עולם שלישית, ולא שוכח to follow the money. חפשו אותנו, החדשנים, סדרת פודקאסטים בשיתוף אוניברסיטת אריאל, בכל אפליקציות ההסקטים.
שלום לפרופסור תמר הרמן.
שלום רב.
מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, את עורכת סקרים בעצם מאז תחילת המלחמה, בוחנת כל מיני שאלות.
גם לפני.
כן, גם לפני, אבל אחת השאלות שאני רואה שהם מתמודדים איתה לא מעט, זה הסוגיה של מי יותר אשם, מי יותר פופולרי, מי פחות פופולרי, האם הממשלה, האם הדרג הביטחוני. ואני רואה שבדקתם איזה ציון הציבור נותן לכל אחד מבעלי התפקידים, רמטכ"ל, שר ביטחון, ראש ממשלה וכו', על התפקוד שלהם במלחמה מאז השביעי לאוקטובר. ובראש, נגיד נקרא לזה, האנשים שהציבור הכי תומך בהם, נותן להם ציון גבוה, זה הרמטכ"ל, הרצי הלוי, אחריו גלנט, אחריו גנץ, וראש הממשלה מסתרך קצת ככה מאחור עם בן גביר וסמוטריץ' שהוא בכלל כמעט מתחת לאחוז החסימה. איך מסבירים את זה?
אז תראו, האמת היא שהתוצאות האלה לא בדיוק מחמיאות לאף אחד מבעלי התפקידים. אנחנו חילקנו את התשובות לשלוש דרגות, למצוין וטוב, ככה ככה, די גרוע וגרוע. אז זה נכון שנתניהו ראש הממשלה, בן גביר, השר לבט"פ ושר האוצר, יש רוב שחושבים שהם גרועים. אוקיי? נתניהו 57%, בן גביר 61%, בצלאל סמוטריץ' 64%. אבל בואו נסתכל עכשיו על הנבחרת הפותחת. הרמטכ"ל, כאשר אנחנו רפסים כמה אומרים שהוא מצוין וטוב, זה גם רק 48%. שר הביטחון גלנט,
40%. את יודעת מה? זה לא מעט, 48% אחרי המחדל של השבעה באוקטובר. השאלה אם הוא נשפט על מה שקרה מאז, וזה בעצם קצת משפר את מצבו.
או שבעצם אנשים מתבלבלים או לא מתבלבלים, אבל כששומעים הרמטכ"ל הם מבינים הצבא.
כן, הם כאילו מפרגנים יותר לצה"ל ולאו דווקא לאדם כזה או אחר. כי הצבא זה אנחנו, מה לעשות? זה אנחנו, זה ידענו.
אתם צודקים, אבל באמת כשאנחנו שואלים על הצבא, אז אנחנו מקבלים בין 80% ל-90%. זאת אומרת, דווקא זה שאנחנו יודעים כמה עונים על הצבא כדבר שמתפקד כמו שצריך ומתייחסים לכוחות הלוחמים, אז אנחנו מוצאים את זה באמת מאוד גבוה. אבל זה לא הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים את, את הרמטכ"ל בערך מחצית שחושבים שהוא מצוין וטוב, כי גם כששאלנו מיד אחרי השבעה באוקטובר, ושם כן עשינו את ההפרדה בין ראשי הצבא לבין הלוחמים, גם שם מצאנו שהנהגת הצבא קיבלה קצת פחות מ-50%, ואז היא עלתה קצת. אבל בוא נגיד שבעבר, אני בטוחה שאם היינו שואלים בעבר, וכן אחרי כל המתקפות על הצבא מצד דרגים פוליטיים כאלה ואחרים, אין ספק שזה פוגע, אבל לזה תוסיפו את הדשדוש בעזה, שזה לא ברור מה הולך לקרות. את העובדה שהצפון נמצא תחת מתקפה מסיבית. נכון שנכנסים שיקולים פוליטיים, אבל בסופו של דבר זה די מפתיע שהוא נמצא, לדעתי, בפחות מ-50% שאומרים מצוין וטוב, ובוודאי שיש גם חשבון על השבעה באוקטובר, וזה גם הגיוני, לא?
יש לי שאלה חצי מתודולוגית, חצי מהותית. הרבה מהאנשים עונים להרבה מהדמויות שהביצועים שלהם הם ככה ככה. זה נתת את האפשרות הזאת. מה זה אומר ככה ככה? זה אומר, אתה גרוע, אבל אתה עולה לכיתה ב'?
זה אומר בינוני. זה אומר פחות או יותר בינוני, כי אם אתה תחלק את זה רק למצוין וטוב, די גרוע וגרוע, אז הרבה מאוד אנשים יגידו לך, אני לא יודע, אני איפשהו נמצא. אז שיעורי הלא יודעים שלנו הם מאוד מאוד נמוכים, כשאנחנו מציגים את האופציה בנפרד. אבל תראה, יכול להיות שאלה שאומרים, אתה צריך לצרף את הככה ככה לכאן ואת הככה ככה לכאן.
בדיוק.
ולכן אנחנו לא החלטנו את זה עבור המשיבים שלנו, ואנחנו נתנו את האפשרות הזאת. וכל אחד יעשה את הפרשנות שלו לעצמו. כמובן שאם אתה מצרף את הככה ככה לחיובי, אז הרמטכ"ל נמצא במקום הרבה יותר גבוה, ב-68%, נכון? זה בכלל המדגם אגב. כאשר אנחנו מחלקים את זה, הרי אנחנו רואים שיש הפרשים מאוד מאוד משמעותיים, כאשר אנחנו מחלקים לשמאל, מרכז וימין. אז וכאן כן חיברנו את הככה ככה כדי שתראו.
תאמרי לי, אם את לוקחת את הסקר הזה ומחלקת אותו לכוחות פוליטיים ושמה אותו על השקף של סקרי הטלוויזיה או סקרים שלכם בנוגע לאילו הבחירות היו מתקיימות עכשיו, הדברים הם תואמים פחות או יותר אחד את השני? זאת אומרת, רואים את החולשה של נתניהו בסקר ומהסביעות רצון שלו, ורואים גם את חוסר הסביעות רצון למשל מבצלאל סמוטריץ', והוא באמת אכן לא עובר את אחוז החסימה לפי הסקרים. יש פה תאימות יפה?
יש פה תאימות משמעותית. כמובן שזה לא אחד לאחד, אבל בהחלט יש. אתה יודע שאנחנו באופן היסטורי לא מפרסמים תוצאות, למרות שיש לנו, של הצבעות, אבל אני רק יכולה לומר, בלי לתת מספרים, שמצאנו, שאלנו שתי שאלות, מה הצבעת ב-22 ומה היית מצביע היום. ושתי מפלגות שבולטות בתנודתיות שלהם בהשוואה לבחירות האחרונות. המפסידה הגדולה היא יש עתיד, ושוב, אני לא רוצה לתת כאן מספרים, אבל שיעור מאוד מאוד גדול ממצביעיה אומרים שלא יצביעו עבור אותה מפלגה אם היו מתקיימות מחר בחירות, ואחריה מיד הליכוד. והמשחק הזה הוא שרוב הניידים כרגע מתנקזים למחנה הממלכתי.
כן, אני רוצה לשאול אותך על שאלה נוספת ששאלתם, שמאוד נוגעת למתיחות בין הממשל האמריקאי לנתניהו. שאלתם בעצם, האם ישראל צריכה לפעול בתיאום עם האמריקאים, או לפעול רק לפי שיקולי הצמרת הישראלית, ורוב הציבור היהודי אומר שעל ישראל לפעול רק לפי שיקול הדעת של מנהיגיה, ושיעור יותר נמוך אומר שצריך לתאם את זה עם האמריקאים. אבל משהו מטריד אותי בשאלה הזאת, כי הוא כאילו, השאלה כאילו מסתירה את המשמעות של שיתוף הפעולה עם האמריקאים, את העובדה שהם מזרימים לנו כסף ותחמושת ופלטפורמות, ולרוב גם תמיכה בינלאומית. העובדה הזאת, האופן שבו אתם שואלים את זה, הוא נראה לי רק נוגע בשאלת הכבוד הלאומי, הוא לא נוגע בשאלה של הפרקטיות של שיתוף הפעולה הזה.
אני רוצה לקרוא לך את מלוא השאלה. מאז פרוץ המלחמה, ארצות הברית והנשיא ביידן עומדים לצידה של ישראל בכל המובנים, הצבאי, הדיפלומטי ועוד. כיום מסמן של ארצות הברית גם דרישות מישראל שאינן תמיד מקובלות על ההנהגה הישראלית. לדעתך, מה על ישראל לעשות? לפעול בתאום עם האמריקאים או לפעול רק לפי שיקולי הצמרת הישראלית? הם בהחלט מקבלים קונטקסט של התמיכה האמריקאית.
נכון, אבל התשובה היא תשובה של כבוד לאומי, היא לא תשובה שאומרת, תשמע, ואם אנחנו לא ניתן לכם את החימוש, ואם לא ניתן לכם את זה, גם אז אתם תחשבו שצריך לעשות א', ב' או ג'. כלומר, יש פה איזה...
השאלה אם זה תשובה משהו רגשי או משהו שחלטני.
כן, כן, זה בעצם מה שאני מנסה להבין.
הואיל ואנחנו, כשאנחנו מחלקים את זה לפי אותם מחלות פוליטיים שדיברנו קודם, אנחנו רואים שההבנה בשמאל ובמרכז היא של רוב מאוד גדול שאומרים חייבים לתאם עם האמריקאים, ובימין שמה באמת יש פה שני דברים, יש פה גם כבוד לאומי, כמו שאתם אומרים, וגם העובדה הפשוטה שבימין המנהיג שביניהם הוא בכל אופן, עם כל השחיקה הוא עדיין המנהיג, הוא עומד כאילו ראש בראש לבדו אל מול האדמיניסטריישן האמריקאי, כן? אז יש פה שילוב של שני הדברים. אנחנו ראינו שלאורך כל השנים, כאשר למשל אתם זוכרים את הנאום של נתניהו עם ה-15 standing ovations וכולי, אז אנחנו ראינו שעצם העמידה שלו, אבל לא רק של נתניהו, גם של מנהיגים אחרים, ברגע שהייתה עמידה אל מול, אז יש איזושהי התכנסות ל...
כן, אבל זה נשמע כמו, דיברנו על זה קודם בשיחה אחרת, שזה בעצם יותר מול בייס, זה לא מעביר הרי מצביעים ממקומות אחרים, בגלל שאתה עושה שריר מול השלטון האמריקאי.
נכון, זה לא מעביר, אבל לא צריך גם להעביר מבחינתו כרגע, נכון שאנחנו לא יודעים מה היו תוצאות הבחירות, אבל יש לנו אינדיקציות די ברורות שהסיכוי לתעבורה בין גושית הוא מאוד מאוד נמוך.
תגידי, באופן טבעי חלק מהדברים לא מפתיעים, הם די תואמים את מה שרבים חושבים או יודעים. מה שאותי הפתיע בסקר הזה, שאלה אחרת ששאלתם, זה מה הסיכוי, בין סיכוי קיים לסיכוי יותר גבוה של התלקחות מלאה, מלחמה בצפון מול החיזבאללה, ואני חושב שהוא נמוך כל עוד הדברים בעזה נרגעים. אני מבין ששני שליש מהמדינה משוכנעים שהולך להיות בלגן בצפון.
זה נכון לגמרי.
איך מסבירים את זה? כאילו, על סמך מה?
אני אומר לך, זה שילוב של...
אולי חרדות.
זה שילוב של רצון וחרדה. אז א', באמת, החרדה היא קיימת, כי צריך הכל יש לנו מספר מפונים גדול בכל הזמן, והבוקר שמענו על זה.
וגם אנחנו עדיין תחת הטראומה של מה שקרה בשבעה באוקטובר. אתה לא יכול להיות תמים אחרי השבעה באוקטובר.
אני לא תמים, אבל...
אתה לא יכול להיות, נגיד, רק אופטימי.
אבל רגע, אני רוצה להוסיף שבחודש, בסקר הקודם, אנחנו שאלנו מה יכול להביא ביטחון לצפון, ונתנו שתי אופציות. אחת זה הגעה להסכמה עם החיזבאללה, והשנייה הייתה מתקפה של ישראל מסיבית בצפון, והרוב הלכו על המתקפה של ישראל בצפון. זאת אומרת, עכשיו יש לנו איזושהי, נחלטנו לאיזושהי פינה, שאחרי שמספרים לנו כל הזמן שבעצם יכלו לעשות מתקפת מנע על חמאס, ולהרוג את סינואר, ולא עשו את זה, ותראו מה קרה לנו, אז עכשיו השריר שאומר להקות חזק ועכשיו, פועל, יכול להיות מאוד שהוא מודע על ידי חרדה ולא על ידי הערכה מודעת למה שקורה, אבל
כשלוקחים את כל הסקר שלך ביחד, מקבלים תמונה מדכאת, כי מצד אחד את רואה שאנשים מאמינים שתהיה מלחמה בלבנון, מצד שני הם לחלוטין לא סומכים לא על ראש הממשלה, לא על שר הביטחון, בטח לא על שר האוצר שיארגן את הכספים שצריכים לעניין הזה, ואפילו לא באמת ברמה של ככה ככה על הרמטכ"ל והצבא. אז אנה אנחנו באים?
אני לא יודעת, אבל אתה רואה למשל שזה לא משנה בכלל את השאלה, למשל, האם צריך להביא את השיקולים ההומניטריים, שהם אלה שחוצצים בינינו בארצות הברית ובעיני כל העולם, כן? אז אנחנו חוזרים לאותם 80% שאומרים, לא צריך להביא את הסבל של האוכלוסייה הפלסטינית בכלל בשיקולי המערכה. זאת אומרת, יש פה...
היהודים חושבים את זה, ערביי ישראל לא חושבים את זה.
כן, לסיום רק תמר, עוד שאלה אחרונה, שאלתם לגבי התמיכה בהקדמת הבחירות, האם פה יש איזשהו שינוי לאורך הזמן, מאז שהתחלתם לבדוק את זה?
לא שאלנו הפעם, שאלנו בסקר לפני כשבועיים וחצי, וכן, הרוב אמרו בעד. אני רק רוצה להסביר, שאני לא זוכרת אם אמרתי את זה בשיחה איתכן או במקום אחר, שהשמאל והמרכז רוצים בחירות כדי להחליף את השלטון, והימין רוצה כדי לאשש את, את האחיזה בשלטון. כן. ולכן הרוצים והלא רוצים הם לא בהכרח נחלקים לפי השאלה על הבחירות, אלא מה התוצאות החזויות והרצויות.
כן, שבהחלט אפשר לאמר שיכולות להיות תוצאות של ימין מתחזק, אבל ביבי נחלש, ואז ערבוב כלשהו של הקלפים.
יהיה מעניין פעם אחת לבדוק כן. את ה... ואין לך תשובה לזה, אז חצי התחכמות, אני מודה, אבל יהיה מעניין פעם אחת לבדוק את הנכונות של והרצון של 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 הציבור לפתוח במלחמה בצפון ואו להמשיך עד שהחמאס יוקה תחת האילוץ של האם או אם כן או, או, או לא יש לך בן קרבי בצבא. זה יכול להיות
זה
יכול להיות סקר מאוד מעניין.
זה נכון. הבעיה שבמדגם ארצי מייצג, המספרים יהיו מאוד נמוכים, אבל אפשר לנסות לחשוב על זה בקבוצות מיקוד וכדומה.
אז יאללה, זרקתי כפפה.
תודה רבה, פרופסור תמר הרמן.
בבקשה, ביי ביי.
שלום לאפרת נוימן.
שלום.
עורכת התחום המשפטי אתנו, את עוקבת אחרי דיון שהתקיים הבוקר בכנסת בנוגע ל... תקנה, יש לה איזושהי מספר, אבל בפועל זה חוק מילצ'ן, אותו חוק שמאפשר לעולים חדשים ולאזרחים חוזרים שהיו לפחות 10 שנים בחוץ לארץ, לבוא לישראל ולקבל עם רשויות המס בישראל הסדר באמת יוצא דופן, שאני לא בטוח שיש עוד מדינה בעולם שנותנת, שלא לדווח, וכמובן אם לא דיווחת אז לא, אז לא שילמת, לא לשלם מס הכנסה על הנכסים שלך בחול. מה שאתה עושה בארץ בסדר, כמו כל ישראלי, אבל על כל הנכסים שלך בחול אתה מקבל פטור ממס, ובעיקר, או לא פחות חשוב, פטור מדיווח. עכשיו, בפועל קראו לזה חוק מילצ'ן, מכיוון שמילצ'ן היה כנראה אקטיבי לחוקק את החוק הזה לפני 20 שנה. אחר כך הוא היה אקטיבי בלנסות להאריך את זה לעוד 10 שנים, והוא ביקש מביבי שיעשה את זה, זה עלה במסגרת תיק 1000, פרסום דרך אגב שלנו. יכול להיות שהמשטרה ככה נכנסה לעניין הזה בעקבות דברים שהיא קרה בדמרקר. והדבר הכי מעניין בסיפור הזה, זה שכולם יודעים שזה דבר רע. מס הכנסה רוצה לבטל את זה כבר שנים ארוכות מאוד, לפחות 5-6 שנים, האוצר כל תקציב מבקש לבטל את זה, ויש איזו יד נעלמה שמשאירה את החוק הזה על כנו כל הזמן. מי זה?
טוב, אז באמת צריך לחזור קצת למה שקרה פה מאז שהחוק הזה עבר. כבר יותר מ10 שנים בעצם יש פה התראות והזהרות על הנזקים שהוא גורם. אחת הבעיות היא שבעצם בגלל שיש את הפטור מהדיווח, אנחנו אפילו לא, אין לנו מידע על אותם עולים חדשים או תושבים חוזרים ותיקים שהחליטו לנצל את ההטבות האלה, כי חלקם גם לא נשארים פה אחר כך. אז אנחנו גם נהפכנו למקלט מס מהמשובחים שיש, כי הם מצליחים להשאיר את כל ההון שלהם לא ידוע, ואין לנו גם אפשרות להעביר מידע למדינות זרות במסגרת חילופי מידע שאנחנו עושים. וגם כל המטרה של החוק, אף אחד לא יודע אם הוא הושגה, כי אין לנו בעצם אפשרות לבחון את היעילות שלו, מה עוד שחלק גדול מהם באו, ניצלו ועזבו ברגע שהסתיימה ההטבה. מילים אחרות, הפכנו למקלט מס.
כן, צריך להגיד שלה. רק על המקלט מס הזה, שזה נבנה כתוצאה באמת כל מיני אינטרסים של בעלי הון ופוליטיקאים, חברים שלהם וכולי,
נכון.
למורת רוחם של רשות המיסים, שרוצה לקבל פה יותר כסף, אבל בסופו של דבר, מי ששם לנו פה את המעצור על העניין הזה, זה לא אנחנו, זה גורמים זרים שפשוט מחייבים את ישראל לבוא ולהתאפס על עצמה, אחרת היא תיכנס לרשימה שחורה, ואז הסנקציות יהיו כבדות.
מה זה גורמים זרים? זה קהילת האומות הנורמטיביות.
בהחלט.
כן, אני רק אדייק רגע, כשזה עבר, זה היה בעידוד רשות המיסים, זה לא היה בניגוד לדעתה, להפך, הם היו מאוד, מאוד בעד, אחר כך התחלפו רשות המיסים, ובעצם אחר כך הם הבינו את הנזק, אבל זה כן היה, זה עבר די בכל תרועה, זאת אומרת, לא היו הרבה התנגדויות, ובאמת זה ככה הצליח לעבור כדי כביכול לעודד עלייה שנות ה-60 למדינה. אז מה שקרה זה בעצם כבר ב-2013 ארגון גלובלי שבעצם נמצא תחת ה-OECD.
הגלובל פורום, כן.
כן, התריע על הסכנות שיש כאן בכל הנושא של האי-דיווח, שזה לא עומד בסטנדרטים בינלאומיים. וכמו שאנחנו יודעים לעשות טוב, דחו ודחו ודחו את התיקון של החוק. ניסו לעשות את זה כמה פעמים בחוק ההסדרים, וזה גם יצא מחוק ההסדרים. זה לא עבר, לפחות 4 פעמים, גם משרד הקליטה עמד על הרגליים האחוריות, וגם כנראה עוד גורמים בעלי אינטרס.
זה מעניין העניין הזה, הגורמים בעלי אינטרס, כי מעולם לא קיבלנו תשובה מוחלטת ונחרצת לעניין הזה של מי כנגד הדעה המקצועית של האוצר ומס הכנסה התעקש להשאיר את החוק הזה, כשכל העולם
בטח שקיבלנו תשובה. נתניהו עם מילצ'ן, שהוא ניסה להפעיל גם את לפיד על הדבר הזה.
לא גילינו את האקדח המעשן הספציפי. אנחנו חושדים בנתניהו, אנחנו חושדים בליברמן, כי הוא היה בראש משרד הקליטה באותם שנים, ויש לו היסטוריה של טייקונים ושל עולים חדשים עם בעלי הון. זה איזשהו משהו שנשאר עדיין לא ברור. מישהו יודע את הדברים האלה, אבל זה לא יצא החוצה.
אז שוב, משרד הקליטה בפומבי התנגד, מי עוד, אני באמת לא יודעת להגיד. בכל מקרה זה כנראה גם לא היה אף פעם בראש סדרי עדיפויות, זה די החוק ההסדרים, צריך להעביר את זה מהר, ותמיד זה איכשהו זה התנפנף לו משם, עד הפעם הבאה שניסו. עכשיו, מה שקרה זה שאותו ארגון של ה-OECD, מ-2019 התחיל לעשות ביקורת בעצם על ישראל. עכשיו, זה נדחה עם הקורונה והמלחמה, כל פעם זה ככה נתן עוד קצת זמן, ועכשיו בעצם הגיע, כמו שאמר היום בדיון מנהל רשות המיסים, הדקה ה-90. בעצם נותנים לנו אולטימטום, אפשר לומר. ישראל יש לה היום 3 ליקויים, חוץ מהסיפור הזה עוד 2, שלא נפרט, ובעצם 3 ליקויים, 2 ליקויים, זה אומר שאתה לא עומד בדרישות של הארגון, 2 ליקויים ומעלה. אם לא נתקן אותם, ניכנס לרשימה השחורה. עכשיו, מה זאת הרשימה השחורה? באיחוד האירופי יש לו רשימה שנכון להיום 12 מדינות, כל מיני, רובן עם אקזוטים, אז אנחנו מקלט מס בלי הקוקוס, זה פיג'י, זה כל מיני, יש שם גם את רוסיה כי היא לא משתפת פעולה איתם, פנמה, זה באמת כל מיניים שאני אפילו לא יודעת להגות את שמם, אם ישראל תיכנס לרשימה המפוקפקת הזאת, המשמעות היא שבעצם תהיה מדינה שלא רוצים לעשות איתה עסקים. יש עליה סנקציות כלכליות, מי שרוצה להעביר כספים צריך לשלם מס במקור, אם עושים עסקה עם חברה, אפשר להכיר, עם חברה ישראלית אפשר להכיר בזה קוצה, כל מיני סנקציות שגם ככה אנחנו במצב מאוד רגיש, וזה בהחלט היום דיברו על נזק של מיליארדי שקלים, בהחלט לא משהו שאנחנו
אגב, כל הזמן אומרים לנו שאם ישנו את זה, אם תהיה חובת דיווח, אז יבואו לפה פחות עולים. איך ועדת הכספים פותרת את החשש הזה?
אז קודם כל, מי שאין לו מה להסתיר בגדול, אין סיבה, הוא ממשיך לקבל את הטבת המס. דבר שני, רשות המיסים אמרה שהיא מאוד מאוד תקל עם הדיווחים האלה. זאת אומרת, אם אתה כבר מגיש דיווח, אם אתה אמריקאי ואתה מגיש דוח בארצות הברית, תוכל להגיש אותו גם פה, לא תצטרך לתרגם אותו.
כן, אבל זה לא הדרך שהתרגיל הזה עבר. התרגיל הזה הפך לפטור מס בכל העולם. כי אם אני אזרח מדינת א', אז אני אפתח ואשים את נכסיי באיזה מקלט מס באים הקריביים, ואז אני אבוא לישראל ואני אקבל הלבנה של כל הדבר הזה מתוקף העובדה נכון. שאני חי בישראל ואני נשום בישראל וזה והכל בסדר. אז אני לא משלם מס לא בישראל ולא בחול. אז ברגע שאתה מגלה את הכל, אז כל המדינות תראו איפה הנכסים האלה עובדים, נכון. ואז הם יבקשו מס באותה מדינה. נכון. האנשים האלה לא פריירים, הם מבינים עניין מצוין שהמידע שווה למס.
בהחלט, אז מי שבאמת בא לישראל בגלל האינטרס הזה להסתיר את נכסיו, תביר להניח שאחרי התיקון לא יעשה את זה, אבל היות והם במלא היו מגיעים בתקופת ההטבות ועוזבים, אז זה גם לא באמת הפסד של המדינה.
נכון,
ממילא
לא קיבלנו שום דבר מהעניין הזה, חוץ מאשר תרומות לפוליטיקאים כנראה.
תהיה הקלה עם הדוחות. עכשיו, יש עוד נקודה, הרי מי בסופו של דבר נפגע מכל הסנקציות הכלכליות? דווקא אותם עולים חדשים שהגיעו לישראל וצריכים להעביר כספים מחול. זאת אומרת, דווקא הם נפגעים מזה שישראל ברשימה השחורה. הייתה הבנה בוועדה, גם מצד היו"ר משה גפני, שאין פה באמת ברירות. הוא כעס קצת על זה שנזכרו ברגע האחרון, ולמה לא הבאתם את זה קודם. מנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ' אמר שזו באמת הייתה טעות, והוא לוקח את זה על עצמו, כי הוא עכשיו הראש.
נשמע לי כמו, סליחה שאני אומר, דמעות תנין, כי אותו גפני, זה אולי, אני לא יודע לספור, אבל זה התקציב ודאי העשירי או היותר שלו. זה היה בכל אחת מהשנים הקודמות גם כן, אני לא זוכר אותו בוכה אז.
כן, אבל אז לא דיברו על... מה שמפריע לגפני זה לא הסיכונים של... זה לא זה שישראל הופכת להיות מקלט מעט, אלא זה שישראל יכולה עכשיו להיות בעצם כפופה לסנקציות. זאת אומרת, זה הנבוט על הראש הזה.
רשימה שחורה שתביא לסנקציות בעצם תפגע יותר משעד עכשיו רק נתנו הטבות, מעכשיו היא גם תפגע. טוב, העיקר שזה עובר, אבל התיקונים שהוא דורש הם משמעותיים או טכניים?
אני הקשבתי לדיון, לא היה שם דברים שאני חושבת שהם מהותיים. היו קצת התעסקות ממתי זה יחול, כי נכון עכשיו מדברים על אמצע שנה הבאה, אבל זה לא כל כך טוב לעשות חקיקה שמתחילה באמצע שנה, די מסרבלת אחר כך עניינים. מצד שני, אי אפשר להקדים, והם גם לא הם אמרו שה-OECD לא יסכים לאיחור, אז יש פה קצת איזושהי בעיה שיצטרכו לפתור אותה. היו כל מיני עניינים טכניים, אבל לא המהות של העניין. אז סביר להניח שיצליחו להעביר את זה בדקה ה-90 וננצל מה...
הבנתי. השאלה היחידה שנותרה זה האם יש עדיין רשימה שחורה באיזשהו מקום שאנחנו לא נמצאים בה או בדרך להיות בה, כי בין ה-OECD לבין האום לבין... טוב, נו.
העיתוי הוא באמת, כאילו זה מה שהיה חסר עכשיו.
בדיוק,
עוד עניין שגם יפגע אולי בדירוג.
לפחות העניין הזה פתור. אפרת נוימן, תודה.
עוד לא, חכה. היד הנעלמה עבדה שנים קודמות, איך תדע?
בדרך.
תודה, אפרת.
תודה.
טוב, תודה, חברים.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. נגיד תודה לך, איתן אבריאל, גם על זה שהיית פה וגם על זה שחזרת.
תודה רבה, סמי. שמרת על הכיסא החם.
שמרתי, וגם נגיד תודה לאברי רוזנצבי ונערה מלכין שעורכים אותנו. נפגש מחר, אותו מקום, אותה שעה. ביי ביי.